טוב, רבותיי, אנחנו חוזרים למשנה של רבי לויטס. נקרא עוד פעם את המשנה. כן, כי לא גמרנו את הפירוש של המהר"ל על המשנה הזאת. משנה ד', זה בדף קס"ו, משנה ד'. רבי לויטס איש יבנה אומר, מאוד מאוד הווי שפל רוח שתגוות אנוש רימה. הסברנו את החלק הראשון, נשאר לנו להסביר מה זה תגוות אנוש רימה. כן, מרבה בשר מרבה רימה, ככה כתוב, תולעים שאוכלים את גופת האדם לאחר מותו. אז מה פירוש תגוות אנוש רימה? זה מה ששואל המהר"ל. ועוד יש לשאול, אנחנו בעמודה השמאלית בשורה הרביעית, ועוד יש לשאול, וכי תגוותו רימה? תגוות אנוש רימה, שאין האדם מקווה לזה, ולשון תקווה נאמר על דבר שאדם מקווה לו. קושייה ראשונה, אומר המהר"ל, אני לא מבין מה זאת אומרת תקוות אנוש רימה. אדם מקווה להיות רימה? איזה מין דבר זה? תקוות אנוש רימה. וכי יש אדם שמקווה לזה? אדם תמיד מקווה לדבר טוב. הוא לא מקווה לדבר רע. אז אל תשתמש במילה תקווה. אני מבין מה שאתה אומר, יוסף. ככה אנחנו רצינו להבין. אבל לכאורה, אומר המהר"ל, תקווה זה תקווה. עוד לא עבדה תקוותנו. אז מה פתאום התנא, כדי לזרז את האדם להיות עניו, שפל רוח, השתמש בביטוי מוזר כזה, תקוות אנוש רימה. אין אדם מקווה לדבר רע, אדם מקווה לדבר טוב. ועוד קשה, שאלה ראשונה, שאלה שנייה. ועוד קשה, כי התחיל לדבר לנוכח, הווה מאוד שפל רוח, וסיים בלשון נסתר, שתקוות אנוש רינה. ואהבה לי למימר שתקוותך רימה. הרי רבי לויטס בהתחלה פונה באופן ישיר לכל אדם, ומה הוא אומר לו? הווה מאוד מאוד הווה שפל רוח. הוא פונה אליך באופן ישיר, נוכח, נכון? איך הוא גומר את המשפט? תקוות אנוש, הוא מדבר פתאום על כל האנושות. התחלת לדבר על פלוני, תמשיך לדבר על פלוני, והיה צריך להיות כתוב שתקוותך רימה. צריך להסביר את זה. פירוש המאמר הזה, תראו איך המהר"ל מדייק בכל מילה ומינה במשנה. צריך ללמוד משנה כמו שלומדים מקרא, צריך לדקדק בכל מילה. פירוש המאמר הזה, אף על גב שבוודאי האדם מקווה אל תכלית טוב ואחרית לאיש שלום, כל אחד ואחד מצפה לדבר טוב, זאת תקוותו של האדם שאחריתו תהיה טובה. מכל מקום, אין ראוי לאדם שיהיה בעולם הזה מתגאה שמצד עולם הזה תקוותו רימה. כי מה שהאדם נשמתו צרורה בצרור החיים, אין זה מצד העולם הזה, כי בעולם הזה נקרא אדם על שם אדמה. ולפיכך, אף אם יהיה לו אחרית ותכלית גדול, מכל מקום אין לו להתגאות בעולם הזה שהוא בעל גוף ורימה ותולע. ואם כאשר תיפרד הנשמה מן הגוף, יהיה לו אחרית, מכל מקום מצד העולם הזה שהוא נקרא אדם, על שם אדמה, אם אינו שפל רוח, הוא מתגאה בדבר שאינו ראוי לו. מה המהר"ל בעצם מסביר? המהר"ל מסביר במה יכולה להיות טעותו של האדם. גם מי שיודע שמחכה לו העולם הבא, גם מי שיודע שמחכה לו העולם הבא, הוא צריך להיות מלא ענווה. ולמה? כי בעולם הזה עדיין הסוף הוא בעייתי. זה מה שאומר המהר"ל, זה מה שבא רבי לויטס לומר. בעולם הזה אתה צריך להיות מאוד מאוד שפל רוח. כי מה שאתה מקווה ומה שאתה מצפה, תחנה ראשונה לא יעזור לך. זה רימה. מה לעשות? ודאי, לא אמרנו שאין לך לקוות לדבר טוב. קווה לדבר טוב, קווה לשם. חזק ויאמץ ליבך וקווה לשם. טוב לכת לבית האבל. מי הולכת לבית משתה? למה?
כי החי ייתן לליבו.
בדיוק. למה אתה מתגאה? מה? בגוף? שאתה יפה? שאתה חזק? שאתה עשיר? אתה לא יודע מה הסוף? אתה רוצה שנזכיר לך מה הסוף? לכן בא רבי לויטס לתת שיעור בענווה לאדם. אתה מקווה לטוב. יכול להיות. באמת. זה ראוי לקוות לטוב. אבל הטוב לא יתגלה בעולם הזה עדיין. לכן אם אתה תולה את כל התקווה שלך בענייני העולם הזה, התבלבלת. התקווה שלך צריכה להיות קשורה לענייני נשמה. לכן מה שלא קשור לנשמה תהיה מאוד ענב. גם אדם חכם צריך להיות ענב, וגם אדם יפה צריך להיות ענב, וגם אדם עשיר צריך להיות ענב, כי בעולם הזה רימה. כולם. זה העניין. ולמה זה ככה? כי מן האפר באת, ואל האפר תשוב. נקרא אדם על שם אדמה. אין מה לעשות. חייבים לעבור את התחנה הזאת. לכן, כן, ידידיה. לכן רבי לויטס בא ואומר, כיוון שבעולם הזה התחנה הסופית היא רימה, במה אתה מתגאה? הדבר שבו אתה מתגאה עוד מעט ייעלם. כי במותו לא ייקח הכל. ככה כתוב, כי לא במותו ייקח הכל. ככה כתוב תהילים מ"ט. מה? לא ירד אחריו כבודו. ככה כתוב בתהילים מ"ט. כי לא במותו ייקח הכל. מה תיקח? קורח! מה עשית? כל העושר שלך ירד לטמיון. כל הכבוד שלך ירד לטמיון. הכל ירד לטמיון. לא נשאר כלום. ומה שיכולת לקוות, לא? את זה הפסדת כבר בעולם הזה. זה מין דבר. זה השיעור הגדול שרבי לויטס בא לתת לכל אדם. ודאי שתקוותו לטוב. תקוות אנוש היא לטובה. אומרים לו, נכון. זה באותם הדברים שיבואו לעתיד לבוא כשהנשמה תגבר. כשהנשמה היא תהיה קובעת. אבל בינתיים, בתחנה הזאת שבעולם הזה, רימה.
יוצא דופן, לא
מה זה המקרים יוצא דופן? שאתה מכיר מישהו שלא מת?
לא.
אה.
שמישהו
זה מקרה יוצא, זה המקרה. כן, ודאי שזה יוצא דופן. נכון, מה שאתה אומר זה, אם מונים אותם, יוסף, אם חז"ל נתנו לנו את הרשימה של אלה שזה לא קרה להם, אז זה סימן שמה? שזה לא הכלל. והם מצד מה באמת הצליחו להשיג את המדרגה הזאת? מצד שהייתה בהם ענווה, ומצד שהם גם בעולם הזה נתנו את העיקר לנשמה. זה בדיוק החשבון. אדם תמיד משיג דבר קרוב. זה נטייתו של האדם. נטייתו של האדם זה ללכת לדבר הקרוב. לכן בעולם הזה, מה הכי קרוב? הגוף או הנשמה? ברור הגוף. אז זה בדיוק העניין. תקווה. אתה צריך להיות מקווה לדבר גדול, לא לדבר קרוב. יש מטרות קרובות ומטרות רחוקות בחיים. זה תמיד החשבון. מטרות קרובות, מטרות רחוקות. אם אתה עובד על המטרות הקרובות, זאת אומרת, אתה אדם גשמי. כי אתה פועל במרחק של החושים. זה גשמיות. סופה, רימה ותולעה. אם אתה פועל למטרות רחוקות, אתה אדם רוחני. כי אמנם המטרות האלה הן לא נראות עכשיו כרגע. הן באופק הרחוק. אבל הן קיימות. לכן, אומר רבי לויטס, ביחס למה שכולם מחשיבים בעולם הזה, תהיה שפל רוח. אין מה להתגאות בזה. זה הולך. ותקוותך צריכה להיות תלויה בדברים גדולים, מטרות רחוקות. שד? התורה מרגילה אותנו למטרות רחוקות, לא למטרות קרובות. מטרות קרובות זה מטרות של עולם הזה קצר, אפילו לא ארוך, קצר. ובגלל זה אנשים, החיים שלהם הם חיים קשים. כי הם מתעסקים רק במטרות קרובות. אדם מבזבז את כל כספו, הוא לא רואה מטרות קרובות. אדם לא בונה את החיים שלו, לא מתחתן, לא מקים דורות, ילדים, נכדים, נינים. הוא לא לומד תורה, הוא מתעסק במטרות קרובות. אומר לו רבי לויטס, אתה רוצה שאני אגיד לך מה יהיו עם המטרות הקרובות שלך? בוא ניקח אותך ל... אני אקח אותך לבית הגברות ואני אראה לך מה קורה עם המטרות הקרובות שלך. אחרי שתעשה סיבוב, שמעת, תבין בדיוק איפה זה נגמר. זה מה שאומר רבי לויטס. עכשיו, המהר"ל רוצה לעשות קשר בין המשנה הזאת לבין המשנה שקדמה, והיא דברי בן עזאי. ויש לומר עוד, כי בן עזאי, זה הפסקה הבאה, אמר שאל יבזה לכל אדם. זה מה שאמר בן עזאי, נכון? במשנה הקודמת, מה הוא אמר? ואל תיבז לכל אדם, נכון? ככה הוא אמר, אל תיבז לכל אדם. זה בן עזאי, שאל יבזה לכל אדם. כל אדם צריך לא לבזות. והוסיף רבי לויטס לומר, לא שלא יבזה לכל אדם, רק יש פל רוח ובהכנעה לפני כל אדם. כלומר, המהר"ל רואה במשניות האלה הדרגתיות של תיקון האדם. יש פה סדר תיקון. בן עזאי אמר, אל תיבז לכל אדם, אל תבזה, אל תזלזל באף אחד. שאין לך אדם, שאין לו שעה. בא רבי לויטס אומר, זה לא מספיק. השגת את זה? כבר למדת לכבד כל אחד? זה לא מספיק. צריך יותר מזה. מה? שבפני כל אחד תהיה מלא ענווה. זה עוד יותר. לא שאתה מכבד כל אחד כי אתה מבין את הערך שיש בכל אחד. אלא לפני כל אדם תהיה שפל רוח. אלא אם כן יש לך איזה תפקיד, שזה כמובן לפעמים דורש שהאדם יחליט. כן. הרופא אומר, כך תרופה. מה עם הענבה? זה התפקיד שלי. הרמטכ"ל נותן פקודה, מה עם הענבה? זה התפקיד שלי. זה משהו אחר. אבל באופן כללי, יחסו של אדם לכל אדם, לפי המהר"ל, אם כן יש פה בניין בתיקון מידות האדם בהדרגה. פרקי אבות, זה הולך לאט לאט עד שזה מביא את האדם למדרגת חסידות. כי המטרה האמיתית של המסכת הזאת זה להוביל את האדם לחסידות. כי לפי הרמב״ם, מסכת אבות זה להכשיר את האדם לנבואה. זה המסכת שתלמידי הנביאים היו לומדים.
בית ספר
בתיקון המידות לצורך נבואה. כי הנבואה היא דורשת תכונות מיוחדות. בין היתר, תכונות מיוחדות זה בין היתר, ביטול השייכות לענייני הגשמיות. כי אחרת נבואה, שזה רשמים אלוקיים, לא יכולים להופיע. אם יש מסך כבד של גשמיות, זה חוצץ. הרשמים האלוקיים לא יכולים להיקלט. יש מסך כבד, ענן כבד מעל האדם. אז אתם רואים שלאט לאט החכמים האלה אומרים לאדם, חביבי, צריך להתקדם. אם אתה רוצה לקנות מדרגת חסידות, שלב ראשון, תרגיל ראשון, תלמד לכבד כל אחד. זה לא פשוט. לא פשוט. כך, כן. זה פשוט, כל אחד יבדוק. זה לא פשוט לעשות את זה בחיים, לכבד כל אחד ואחד. בא רבי לויטס אומר, זהו, קנית את זה? זהו, זה מיושב לך טוב? יופי, אנחנו עוברים לשלב הבא. אתה צריך להיות ענב כלפי כל אחד ואחד. שפל רוח. מאוד מאוד הווה שפל רוח. ואמר בפני כל אדם, ורצה לומר, שאף אם אותו אדם הוא פחות, ושפל מכל מקום, גם בפני אדם כמו זה יהיה שפל. זאת אומרת, לא שאתה ענב בפני מי שגדול ממך, זה לא כל כך קשה. אם אתה נתקל במי שגדול ממך, אתה לא כל כך מתגאה, כי הרי הוא גדול ממך. גם בפני מי ששווה לך, זה כבר יותר בעיה. כי הוא שווה, אז למה אני אכבד אותו? למה לכבד? כן? זה סיפור, יש סיפור מפורסם, בין שני גדולי ישראל בדור הקודם. רבי יוסף חיים זוננפלד, ורבי אברהם יצחק הכהן קוק. ושניהם הוזמנו, הרב קוק היה הרב הראשי, הרב זוננפלד היה ראש העדה החרדית. והם... ורבה של ירושלים. והם הוזמנו לאותו אירוע. הגיעו ביחד. אז כל אחד אמר לו... השני בכבוד. השני ענה בכבוד. הוא ענה לו בכבוד. וזה ענה לו בכבוד. טוב, ובינתיים כולם מחכים כמובן. ושתבינו שאם שני הגדולים האלה מחכים, כולם מחכים. טוב, אז איך יוצאים מזה? אז הרב קוק אמר לרב זוננפל, אתה גדול ממני בגיל. ענה לו הרב זוננפלד, אבל אתה הרב הראשי. אתה גדול ממני בחוכמה, בתורה. אמר לו הרב קוק לרב זוננפלד, מה אמרת? שאני יותר גדול. אם כן, פסק הלכה, תיכנס ראשון. זהו. בסוף נדחקו להיכנס ביחד. זה מדרגה של גדולים בישראל. כל הגדול מחברו, עניו מחברו. והאיש משה, עניו מכל אדם. לכן, משה קיבל תורה מסיני ומסרה לישוע. זאת אומרת, בלי הענווה של משה רבינו, לא היינו מקבלים את התורה על ידו. זה ערב חג השבועות, כדי להגיד את זה. כן, זה כלל גדול בין גדולי ישראל. גדולי ישראל הם ענבים בפני כולם. מפגינים ענבה בפני כולם. יש סיפור נוסף, גם מדהים, שזה הסיפור עם רבי עקיבא איגר והחתם סופר. החתם סופר היה החתן של רבי עקיבא איגר. נישואים שניים, הוא התחתן עם הבת של רבי עקיבא איגר, חתם סופר. טוב, הם יום אחד נסעו לאיזשהו מקום ביחד. ובאותה עירה שמעו ש... רבי עקיבא איגר מגיע. כל הכפר, כל העיירה יצא לקבל את פניהם, לכבד את הרב הגדול. אז רבי עקיבא איגר הוא היה ענק. אז כולם יצאו לקבל את פניו, והם הגיעו במרכבה עם סוסים. אנשים מרוב התלהבות הורידו את הסוסים והתחילו למשוך ביד את המרכבה במקום הסוסים. אז רבי עקיבא איגר שומע המון רעש בחוץ. הוא שואל את החתם סופר, מה קרה? מה זה כל המאומה הזאת? אומר לו החתם סופר, זה בגלל שהם באו להקביל פני הרב. אז אמר רבי עקיבא, זה רעיון נפלא. הוא ירד מן המרכבה והתחיל למשוך את העגלה. הוא הבין שהכוונה לחתם סופר. אז כולם נבלו, פתאום רואים את רבי עקיבא איגר. אתם מבינים? נדמה לי שזה מחמם. אנחנו בחימום, בסדר. מה יכול להיות? כן.
מהסיפור הזה
מבינים
משהו לך.
כן, מה מבינים?
אם אתה באמת, יש לך תמידה, את התכונה
של להיות
ענב בצורה אמיתית, ושאתה ראוי להיות ענב, אתה ראוי למידה הזאת, אז יוצא מכאן
שאתה
לא יכול לזהות את מישהו
מולך בצור
שפל ממך,
נכון. אם כבר
זהית
שהוא שפל ממך, אתה כבר... יפה מאוד, נכון מאוד. אדם ענב, מבחינתו, כולם, כן. אז זה מה שבעצם המהר"ל מבין בדברי רבי לויטס, שלא רק שאתה לא תהיה בז לכל אדם, אלא בפני כל אחד ואחד מאוד מאוד הווה שפל רוח. תוסיף לזה. אפילו בפני אדם פחות. זה מה שאמרת. לא. באופן אובייקטיבי הוא פחות, אבל אתה מבחינתך הוא לא פחות. לכן אתה תנהג כבוד כלפיו. ואמר שתגוות אנוש רימה. רצה לומר כי סוף האדם הוא למיטה, כי המיטה ראויה לאדם. וכמו שאמרו במדרש, כל מי שנאמר בו היה מתוקן הוא לדבר. כלומר, אם מצאת שעל מישהו או על משהו נאמר היה בתורה, סימן שהוא היה מוכן לדבר הזה. למשל, הן האדם היה כאחד ממנו אחרי שהוא חטא. מה זה היה? אומר המדרש, מתוקן הוא למיטה. והנחש היה מתוקן הוא לפורנויות. אז זה עובד. כן. עכשיו זה טוב. זאת אומרת, זה מהותו, טבעו של האדם. שתראה מזה, כי עצם האדם ראוי לו המיטה. זאת אומרת, במתכונת הקיימת, אין אדם בלי מיטה. למה זה ככה? זה קשור למה שהוא אמר קודם. כי הגוף מגביל. הגוף מצמצם. הנשמה היא באה מעולם נפלא. מכניסים אותה לכאן, 120 שנה, צריך להתמודד עם זה, לא פשוט. אבל זה לא מהותה. היא רוצה עוד פעם חירות. היא רוצה עוד פעם מרחבים. היא רוצה עוד פעם אינסופיות.
למה אנשים מפחדים ממה?
מה?
למה אנשים מפחדים ממה?
למה אנשים מפחדים ממה?
למה המגנון בעצם שפחד
החזר משהו? למה הם מפחדים ממוות? מפחדים ממוות בגלל, כן, כי זה כמו שרבן יוחנן זה היה בוכה. אני לא יודע לאן מוליכין אותי. מזה מפחדים. אדם מפחד מהחשבון שבא, מהדין שבא. האם הוא מילא את תפקידו? האם הוא יצא ידי חובתו? האם בזמן שהוא היה בעולם, הוא עשה את מה שהיה מוטל עליו?
מי שיש לו תשובה,
שלום המלך
הוא נטוב המעבד מיום
יבדו. 100%. לכן, הוא לא מפחד. נכון, כי מי יכול להגיד? מי יכול להיות בטוח? גם צדיקים. ודאי, כי מי יכול להיות בטוח? מי שיכול לחתום, אני מיליתי לגמרי את חובתי, זה לא פשוט. מה? כן, וצדיק חושב שהוא צדיק, אתה חושב. הרי צדיק כל הזמן הוא אומר שהוא לא מספיק צדיק. זה עניין של צדיק, שהוא כל הזמן אומר לעצמו שיש לו עוד מה לעשות. הוא לא נח ולא שוק, ולא שקט ולא שענן.
הוא כנראה צדיק ההוא ברמה שהוא צריך להיות
אולי
יותר צדיק.
זהו, זה העניין.
ואתה מספיק לך.
בוודאי, אף אחד לא יכול להיות בטוח. מה אתה אומר, יעקב? איזה משפט? הוא אמר את זה באופן כללי. כי הרי ביום שאדם מת הוא מפסיק לחטוא. מה כתוב בתורה? ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. מה אומר רש"י? ברוך אתה בבואך לעולם בלא חטא, והלוואי וברוך אתה בצאתך כמו שבאת לעולם. הלוואי ותצא מן העולם כמו שבאת לעולם. באת לעולם בלי חטא, ברוך אתה בבואך. כולם אומרים מזל טוב, למה? סוף סוף אחד שלא חטא. צדיק אמיתי. ביום שהתינוק נולד, סוף סוף יש צדיק אמיתי. לא כל אחד קוראים לו צדיק, זה צחוק. אלא צדיק אמיתי, הוא לא חטא. הוא חדש, כולו חדש, רק יוצא עכשיו מן החבילה. בסדר? ברוך אתה בבואך. מזל טוב, כולם שמחים שבאת לעולם. רק אנחנו כבר אומרים לך, תנסה להחזיק מעמד 120 שנה. וברוך אתה בצאתך. הלוואי כשתצא, תהיה כמו שבאת. לא פשוט החשבון.
זה קבל ברכה במקום ללכת לקברי
צדיקים, נלך לפגיע. כן, זה רעיון טוב באמת. זה באמת רעיון טוב. אז אומר, האדם הוא מתוקן למיטה. למה? כי אדם חייב לעבור את המעבר הזה, שהנשמה תוכל להשתחרר מכל מה שכובל אותה, מכל מה שמצמצם אותה. היא חייבת לחזור למדרגה של אינסופיות, של נצחיות, של עולמות תאורים. אלוקיי, נשמה שנתת בי, תאורה. המסילת ישרים מביא את המדרש מקהלת רבה על הנשמה. שהמדרש אומר שהנשמה היא דומה לבת מלך. שמכריחים אותה להתחתן עם מישהו מן הכפר. היא באה מאיזה ארמון, מהכל שמה כל כך טוב וכל כך יפה, וחיתנו אותה לאחד כפרי כזה, שבקושי יודע מה קורה איתו בחיים. אדם כזה גולמי. אז הוא בעל טוב, הוא מנסה לרצות אותה, קונה לה כל מיני דברים, אבל כל מה שהוא ייתן לה, מה זה? לעומת מה שהיא ידעה בארמון המלך. אז אומר המהר"ל, שפה זה בא ללמד דבר יותר עמוק, שתקוות אנוש רימה. בוא תראו מה שהוא אומר, הוא אומר דבר מדהים. וכל מי שמתוקן אל דבר, שייך לומר שהוא מקווה לזה. לא כמו שהוא הסביר קודם, פה הוא נותן הסביר יותר עמוק. מה זה תקוות אנוש רימה? הכוונה שבעומק הווייתו האדם שייך למיטה. הוא מצפה לזה. הוא קשור לזה. כל אדם בעומק הווייתו יש נקודה שאומרת לו שזה יבוא. אי אפשר לדלג על זה. זה מה שהוא מסביר. כן, תקווה הכוונה רצון, אבל זה רצון לא גלוי. בגלוי אף אחד לא רוצה למות. בעומק הנפש יש מנגנון שפועל אצל האדם ואומר לו, אתה תגיע לזה. אתה שייך לזה. אתה תצטרך לעבור את זה. שוב יום אחד לפני מותך. מי חושב על זה? נו, מה אתה חושב? ודאי. אדם שייך לזה. בסופו של דבר יש איזה עניין פנימי באדם, טבוע בו, טבוע בערך נפשו, שאומר שהוא יצטרך לעבור את השלב הזה. כן?
אדם יודע שהוא צריך, זה לא שהוא רוצה להגיע.
מה?
אדם ביום כנפשו, הוא לא רוצה להגיע, הוא יודע שהוא צריך להגיע.